בפסקה המשכילים הגדולים צריכים לשאוב את אור הקודש שלהם ממרומי השכל ולא מתפעלות הנפש. כלומר, ודאי שכוח המידע והתפעלות הנפש, הרגש, יש לה מקום מרכזי מאוד. אבל המשכילים הגדולים, אמרנו, זה בעלי הדעה. אתה לא יכול לגבש שיטה, אתה לא יכול לגבש דעה, מהלכים, אתה יכול לגבש השגות מסוימות. אבל זה, לגבש שיטות, זה רק מתוך ההתבוננות בחוכמה פנימית, שמעשה בראשית ומעשה מרכבה, איך העולם נבנה ואיך זה ביטוי, משמעות ההצלה. זאת אומרת שהעץ חיים, ההצלה, עולם האצילות, איך שהוא נבנה, זה כמו איזה שיירה, זה כמו איזה מרכבה שבאה ומנהיגה את כל העולם. ויש לזה סדר. עוד אינה דרכיך. אז המשכילים הגדולים הם לא יכולים לשאוב את מתוך ההתפעלות הנפש. אור הקודש, וכמובן שהרב הוא נאה דורש, הוא נאה מקיים. המשנה הסדורה שהרב הוריש לנו, הנחיל לדורי דורות בראות התחייה, הם מושתתים על מרומי השכל. פסקה הבאה, שיטת המחשבה בציור המזוכח של השלילה הגדולה, זה ביטוי שצריך ביור, של השלילה הגדולה הדרושה להכנת הדבקות באור אינסוף, מזככת את כל כוחות החיים ומעלה אותם מכל שפלות, ומעלה גם כן את כל השייכים למייחד, החושב את המחשבה הגדולה הזאת בכל עומק גודל רוחו ונשמתו, בעלייה רוחנית בהירה. זה מחד. מאידך, והתפילה המתייסדת על יסוד צימון עליון זה, היא ספוגה כולה ברוח הקודש בהירה, וקולעת את מטרתה כקשת וחיצי מיד גיבור, בחרבי ובקשתי, בצלותי ובאותי. לפני שנתכנס בתוך הפסקה המופלאה הזו, ודאי אני רואה את שני החלקים שדיברנו בפסקות הקודמות. את כוח ההשגה, כפי שראינו אתם זוכרים בעמוד סמכת, אמרנו שיש כוח המדמה וההרגשה, הדמיון מול ההשגה והשכלית. והשגה והתובנות השכליות. אותו דבר ראינו עכשיו בפסקה של המשכילים מול כוח הדמיון, מול כוח ההתפעלות הנפש, נכון? אז כך גם כן, בפסקה הזאת אנחנו רואים, הכוח התפילה זה צמאון, זה רוח הקודש, זה הכוח היותר של כוח המדמה. והרב אומר, תדע לך, גם הכוח הזה הוא צריך להיות כמו בקשתי, בקשת וחיצים, בחרבי ובקשתי. זה גם כאן תורה גדולה. וכל זה מבוסס על השיטה המחשבה העילאית. נחזור לביאור הפסקה, לפחות מה שהמעט שאני מבין כאן, שיטת המחשבה בציור המזוכה של השילה הגדולה. איזה מין דבר, מה הפירוש, מה הביטוי הזה, שילה הגדולה? מה שמצאתי אצל הרב יוסף אביבי, שם בקבלת הראיה, מה שהוא מבין שמה יש לו בסוף הספר מילון הראיה. אז הביטוי הכי קרוב שיכול להסביר לי, וזה מתחבר לפסקות הקודמות, לכן אני חושב שזה השאלה הגדולה, זה להבין את ה... את... זה אמונה בייחוד. בייחוד השם, בייחוד ה... שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולמות, והוא שהוא שולל, אתה מאמין באמונה שלמה שאין עוד מלבדו. מה זאת אומרת, אין עוד מלבדו. ואתה רואה כל מיני כוחות שצריך להתחשב באומות העולם, לא, אין עוד מלבדו, כולם הם בעצם בשם השם כי המילם. כולם הם, זה הקדוש ברוך הוא בונה בובות מנייר, שהם עוזרות להופעה הגדולה שהקדוש ברוך הוא צייר כאן, אין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו. אז המחשבה בציור המזוכח של השלילה הגדולה זה בעצם אמונת ייחוד. אמונת ייחוד של השתלשלות, שאין תוספת בהצלה. בעולם, מאור אין סוף עד העולם שלנו, דרך כל הבניין, אין עוד מלבדו. אין כוח, הכל זה ממנו. המימינים והמסמילים. זה בעצם... זה בעצם בעל אמונה, לשם אנחנו שואפים. אז המחשבה הגדולה בציור המזוכח של השלילה הגדולה, ששוללים כל כוח שיכול להתערב, שכל כוח שיכול להשפיע, הרב קורא לזה הדרושה להכנת הדבקות באור אינסוף. השלילה הגדולה היא לא עצם הדבקות. אני חושב שזה מדוקדק בספר המצוות לרמב"ם. יש ידיעת השם, יש ייחוד השם, זה א' ב', אחר כך אהבה ויראה. אז זאת אומרת שא' ב' זה הכנה לאהבה ויראה. אנחנו יודעים שהרמב״ם הוא זה שסידר את המצוות, לא לפי הסדר הכרונולוגי של פרשיות. זה מתאים. אז פה בעצם הרב אומר שהדבקות היא בעת, אתה לא יכול לדבוק, זה מתאים גם למה שהרב חרלאפ מסביר, כפי שהתחלנו לראות, נכון, עם מנואל. התחלנו לראות מה שהרב חרלאפ, הוא שוזר את כל שמונה פחקים, שדבקות באור אין סוף, אז אתה ראוי לנבואה. אז דרגת נביא, ובתוך הנביאים עד משה רבנו. וזה צריך להיות מובנה בזיכוך מאוד גדול. אז הרב, בשמונה פרקים, המבנה של הזיכוך הוא צריך להיות זיכוך מידותי, שאם יש לך איזה סיג במידות, אז גם כן הדבקות, אז הקדוש ברוך הוא לא דבק, הוא לא יכול להיות להופיע בך. וככל שיש יותר סיגים, אז כך גם המרחק הוא בהתאם. אז כך אותו דבר. המחשבה בציר המזוכח של השאלה הגדולה היא דרושה, ואתה צריך לפנות, ואנוכי פיניתי הבית. אתה צריך להכין מקום להשחת השכינה. המקום הזה אתה מכין על ידי זיכוך המחשבה. איך אתה מזכך את המחשבה? על ידי שלילה הגדולה. שאתה מבין שאין עוד מלבדו. שיביתי השם להגיד תמיד. תמיד זה אומר שבעצם אין מישהו שהוא מחוץ. אתה, אני רואה דברים שהם כוחות עצומים בעולם. כן, הם כולם ממנה. הם כולם פיונים שקדוש ברוך הוא מזיז, שהוא עכשיו מתוך האסתר, הוא רוצה שיהיה לו איזה מקום אחד כזה. אבל אין לו כוח עצמי, בשום צד ואופן. ואז כל כוחות החיים מזוכחים, משום שכל כוחות החיים הם שואפים, יש להם שורש. מעלה אותם מכל שפלות. כל זה בנוי בעלייה רוחנית. כל זה מביא אותנו לעלייה רוחנית בהירה. והתפילה, מה זה התפילה? עד עכשיו דיברנו על זיכוך המחשבה, זה השגה, זה לימוד, זה תורה, זה לא תפילה. נכון, אתה צודק, על יסוד צמאון, עליון, זה התפילה ודאי מיוסדת על צמאון, שזה יותר התפעלות הנפש, זה יותר במחנה של כוח המדמה, כוח המרגיש. אבל הרב הוא רוצה שכוח המרגיש הזה, כוח התפעלות, או לפחות התפילה שהרב מדבר עליה, יש כמה רמות של תפילה. תפילה של יעקב אבינו, של בחרבי ובקשתי, בצלותי ובבעותי, היא ספוגה ברוח הקודש זה, צמאון זה של השיטה המחשבה, בציור המזוכח של השלילה הגדולה של העול מלבדו. גם פה אני רוצה לומר שהרב פה נותן תורה עמוקה על דברים שלמדנו בגן של דע לפני מי אתה עומד, ככה היה כתוב, נכון? גם בעמוד תפילה בגנים, אתה הולך להתפעל, אז דע, צריך את הידיעה הזאת. היי, אבל אני הולך להתפעל עכשיו, כן, צריך את לפני מי אתה עומד. אז הילד הוא מצייר איזה מלך גדול ורם וניסה, והרב אומר, את לאט אתה תתקדם ותבין שיש פה שלילה גדולה, יש פה ייחוד, אין עוד מלבדו. אתם מכירים את הסיפור של הבעל שם טוב, כן? אם אין עוד מלבדו. זה ראש הישיבה סיפר פעם, בטח סיפר לכם, בסוד השלישית. היה, אני יודע אם זה המגיד מזריד, שבהתחלה הוא היה, הוא שמע לבעל שם טוב, אבל הוא הגיע מהעולם השני, שאומר, אבל אני לא רוצה לשלול סתם, אני רוצה לבדוק. שמע כל השבת, הוא ראה הרבה משקה, הרבה ריקודים, הרבה שירים, ומעט מאוד תורה. אמרו לו, לא, אבל יש את השיחה של השוד השלישית, ראש הישיבה. טוב, אז הוא מחכה בכיליון אחרי כל הריקודים וכל ה... נו, אז מה נשמע את התורה? זה פרשת ואתחנן. אז יש שקט מוחלט, ואז הבעל שם טוב פותח את החומש וקורא, וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי השם הוא האלוהים, בשמיים, ממעל ועל הארץ, מתחת, אין עוד. אין עוד. זהו. זה סוף השיחה, מה זה השיחה של הרבי? אז כשהרבי אמר אין עוד, הוא היה פה בכל, הוא הגיע לזיכוך המחשבה של השלילה הגדולה, אין עוד. אותו רגע הכל הוא הכניס ויסוף רגליו אל המיטה, הוא הכניס את הכל לנקודה, לקבוצו של יהוד, שהכל ממך אליך ואין שום סטייה של כלום. אז התפילה שהיא בנויה על, אתם מבינים שזה, בוא נהיה כנים, כשאנחנו מתפללים ברפואה זה לא בדיוק מה שאנחנו, הגישה שאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים על גאולה. יש לנו את הערבים, יש לנו את אומות העולם, יש לנו את הערה, את החיידקים, ואנחנו אותם, אנחנו רוצים להיפטר מהם, הם חוצצים, ואנחנו רוצים להגיע. אז בעצם בתפילה שלנו אין ייחוד, אנחנו רוצים, בעיקר יש מילה, בסלוטי ובקשתי וחרבי, כדי לחתוך ולהוציא, לקלף, ואנחנו רוצים להגיע לטוב. תוריד סמנו יגון והנחה, תוריד לנו את החיידקים, תוריד לנו את המחלות, תוריד לנו את המניעים, ונגיע לטוב. התפיסה היא לא התפילה היא לא אחדותית, אלא אתה שולט בעליונים התחתונים, אז אני מבקש ממך, הקדוש ברוך הוא, כל אלה שהם בעצם, הם לא מאנש, הם לא משלנו, זרוק אותם, ונהיה, נשאר ביחד, 400, 400 שחסרות קודשך, ככה זו התפילה שלנו. ופה הרב אומר, יש קשת, יש חיצים. אז הרב אומר, בזה לפעמים, זה להכניס את כולם, זה לא, שאנחנו מבינים כי הכל לדוחה, והכל לשבחוכה, והכל אומרו את קדוש כשם. אני אגלה לכם שראש הישיבה מאוד מאוד מתפעל מהתפילה הזאת. לא זה, אני לא חושב שהוא מספר, אבל זו תפילה של היוצר של שבת, הוא מאוד מאוד מתפעל מזה. אני חושב שאנחנו העדה היחידה שיש לנו מנגינה מיוחדת על הקטע הזה בתפילה. אבל זה שיר. פה זה מנגינה של התפילה, לא של איזה שיר. והבן איש חי כותב שהכל זה אותיות היכל. שפה יש פה את כל ההיכלות של מעלה. אבל דווקא ראש הישיבה התפעל, כשאמרתי לו ש... ראיתי, הוא התכוון שהכל שפוכה, כאילו לא בא למעלה, למעלה זה פשיטה שפוכה, אלא הוא מבין שהכל מלמטה. שפה זה איחוד, זה בשבת, צריכים לדעת ימים, תחליט מעשה בראשית. אז זה כבר... הכל מאמינים. הכל מאמינים. אתם מכירים את הסיפור על הכל מאמינים? הסיפור סיפר לנו הרב חיים ביום הכיפורים. סיפור אמיתי, הם נמצאים כאן איפשהו. שזה חסיד חב"ד, הוא אמר את השם, אני פשוט כרגע, ובקוש הכיר אותו מצוין, רק שהרגע, בטח מנחם מדל איפשהו, אבל שכחתי את שמו. אמו הסליחה, הוא נתפס על פעילות ברוסיה, פעילות ילדות, ומטה הוא נתפס ביום הכיפורים. אז במקום, שמו אותו שם בצינוק, במחטף, עד המשפט, ונמצאים שם יום הכיפורים. אז הוא צריך להתפלל, אז הוא מתפלל מה שהוא יודע בעל פה. מכל תפילות יום הכיפורים, אז הוא הגיע לסוף לכל מאמינים, אומר, הכל מאמינים, נו באמת, הכל מאמינים. מי פה מאמין? נשארתי אנוכי לבדי, נביא לשם. אף אחד לא מאמין פה. מה, אתה חסיד? מה שיש במחזור, אתה אומר, ואתה לא שואל שאלות. טוב, אז הוא אומר, הכל מאמינים, התחיל השיר, הכל מאמינים, וכו'. אתם יודעים שהכל מאמינים, הארי, הקדוש אמר שזה שיר מאוד מאוד חשוב. הוא חיבר לזה כוונות. זה כבר מדלגים לכם בסידורים אתם. אצלנו, אז כמעט עד איזה, הוא חיבר איזה כוונות, הוא רק שינה כמה זה כדי שיתחבר פה, הוא יפה, שיפץ את זה והוא מאוד מאוד אוהב את השיר הזה. בקיצור, לא יודע אם היה את כל כוונות הארי, אבל ודאי הנשמה מבינה. והוא אמר, אחרי המשפט זרקו אותו לסיביר, ו... שמענו זה סיביר. סיביר זה לא רק היהודים שנתפסו על עברת סחורה של מחזורים. מי שהגיע גם לסיביר זה כל הרוצחים ואת כל עולם התחתון. והחניון התחתון של עולם התחתון שהגיעו לשם גם כן. ויש פה איזה כבשה אחת בין 70 זאבים שם, שהוא נזרק בין כולם. ופה זה הוא הגיע לשבת, אז הוא התחיל להתפלל לחדודי, ופתאום הוא רואה איזה אדם, הוא אמר שאני רואה כמו איזה דוב, כולו צלקות, כולו זה, הוא אמר, עוד מעט טורף אותו, מסתכל עליו ככה, הוא אומר, אומר, מה יש לך להפסיד? דבר, החיים שלך לא שווים כקליפת השמן. כמה זמן פה תחזיק? לפחות שתיפטר מהעולם, מתוך לך דודי, מה קרה? מה אכפת לך ממנו? אז בסוף הוא מתקרב אליי, אומר לו, מה, אתה מתפלל? אמר לו, כן. אתה יהודי? אמר לו, כן. אז בסופו של דבר, מה מתברר שהוא גם הוא יהודי? הוא נתפס גם כן ביום הכיפורים. באותו זמן הם נתפסו שניהם, אבל הוא לא על, לא על עסקי, לא על דברי תורה הוא נתפס. אבל כשהוא נזרק, הוא פתאום אמר, אבל זה יום כיפור היום. וסבתא הייתה מת, הוא אמר, מה, אז הוא גם כן נזרק בתוך הצינוק, והוא גם כן הוא, אז הוא אמר, מה אני יודע מכל התפילות? אז הוא ידע רק חלק משמע ישראל. אז הוא חזר כל הזמן על חלק משמע ישראל. אז הוא אמר, הנה, אני אמרתי, הכל מאמינים. אז הכל מאמינים באמת. שיש, ובסוף מה שהתברר זה שזה שהוא ניצל והוא עלה לארץ, זה בזכות אותו אחד שהוא שמר עליו, תפס עליו פרוטקשן. ואת הוא היו אוכלים אותו חי, אבל הקדוש ברוך הוא שלח לו איזה מלאך ככה שישמור אותו מתוך התופת שם, שהוא הביא לו לאכול, הביא לו זה, ואף אחד לא התקרב אליו, אף אחד לא התעסק איתו, בגלל שהיה לו את ההר אדם הזה יש לו צלקות, הוא יש לו צלקות, אבל ממה שיש לו צלקות, האחרים לא היו חיים כבר. אז, וככה הוא שרד. זה הבחינה של השלילה הגדולה, שאין שום דבר שיוצא, אז הכל מאמינים, זה הכל שפוכה, והכל אמרו עם קדוש קדוש. אבל לא נכון, לא הכל. מה זאת אומרת? זה כן נכון, רק שזה בתהליך. וכשהמחשבה היא מזוכחת, אז גם התפילה, זה לא תפילה של, אתם רואים, התפילה שלנו היא בפשטות כחרבי וקשתי, זה כמלחמה. אנחנו נגדם. אנחנו צריכים להכניע את הקליפות, אנחנו צריכים זה ההדקפיה שיתחכה, זה המדרגה הראשונה. הפנימיות זה שזה קולט אל המטרה כקשת וחיצים ביד גיבור, שאז הוא בעצם מושך את כולם למטרה אחת. זה התהפכה שיתחכה. ואז בסופו של דבר גם הצד השני הוא לא מתנגד אליי, אלא רק אני גורר אותו גם הוא מנקודת הייחוד. לפעמים הייחוד שלהם זה שאני מנצח אותם, ובזה הם מתגלים, הנה ניצחת אותי, נכון? זה מה ששור הבר הוא... מיני הוא בא, הוא כבר לא רק מתנגד, אלא לוויתן ושור הבר זה התכלית. שני המהלכים הללו. פסקה הבאה, שאלתי את רבי אוריאל, שאני לא מבין למה הם לא שיפצו את הפסקה הזאת במידות הראייה בענווה, אבל לפחות שיפצו באורות הקודש ד'. הענווה היא חותם הטוב. אהבת הענווה מעומק לב. זה הרב חוזר לזה כל הזמן. על אהבת הענווה ועל מייסות הגאווה. זה חוזר אצל הרב במוסר אביך, מדיות הראייה ועוד ועוד, כל הזמן. לא רק צריך להיות ענו, זה חשוב, זה כדאי, צריך לאהוב. אם הוא לא אוהב, אז הוא לא... זה כמו אחד שצריך להסביר לו שהוא צריך לאהוב את אבא ואמא. מה זאת אומרת? זה הכי טבעי, זה הכי בריא, אי אפשר אחרת. אם צריך להסביר לאדם שהוא צריך לאהוב את הילדים, אבל זה כנראה שיש איזה מפריע. זה לא שצריך להיות ענו, זה אי אפשר אחרת. צריך להבין למה, אולי נגיד מילה. אהבת הענווה מעומק לב היא לבוש הטוב מבחינה אחת, ומבחינה שנייה ומאידך יתר את הטוב ונזרוע העליון. מה ההבדל בין הלבוש ובין ההתרה? לבוש הטוב והתרה של הטוב. תחשבו על זה, המעט שאני חושב, אני אשתף אתכם, וידך זיל גמור. החשבון הצלול שתכונת הגאות היא מאוסה, שכל בעל נפש מכובדת, כל דהו יתרחק מתגאל בה. זהו חשבונו של העולם. המרומם את האדם הרמה רוחנית פנימית ומכשירו לאור תורה וחוכמת אלוקים. פשוט וברור שהרב הוא זה תמצות של נתיב הענווה, של מה שעשתה חוכמה תרה לראשה, עשתה ענווה כבש סולייתה. אתם רואים פה את האתרת ואת את החוכמת התורה ומכשירו לדירת אלוקים, זה ברור. אבל גם הפסוק הזה צריך ביאור, וגם שתי הבחינות הללו. הענווה היא חותם הטוב. מה זה חותמת? חותמת זה הסימן. נראה לך מאוד טוב ואין ענווה, כנראה זה לא טוב. אין את התפיות, זה לא החתימה שלו, זה לא הוא. זה מזויף מתוכו. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אז משהו לא אמת, זה לא חותמו של הקדוש ברוך הוא. אז החותם של הטוב, הקדוש ברוך הוא תכלית הטוב, שהוא מטיב, זה בענווה. בעת דקה הוא שפל רוח, לחיות רוח שפלים. זה בענווה, זה הפשטות הזאת. זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. שלפעמים, אם אנחנו רואים שאין ענווה, אז יכול להיות שזה חשוב, יכול להיות שזה נצרך, יכול להיות הרבה דברים. לא אמרנו שזה אפס מאופס, אבל טוב זה ודאי לא. אנחנו יודעים שגם, עכשיו אמרנו שיש גם דברים שהם לא רצויים, שיש להם תפקיד. והכל שבוכה, אבל תדע אחד שטוב זה לא. הענווה היא חותם הטוב. אהבת הענווה מעומק לב היא לבוש של הטוב מבחינה אחת. לבוש זה חיצוני, לעומת עטרת הטוב ונזרו, שזה לא חיצוני בכלל, אלא הכתר הוא הצד הפנימי והעליון. הטופ, המקסימום שיש. אז תחליט, זה רק הלבוש או שזה הכתר? מה? אז זה החקירה שדיברנו על זה פעם, אתם זוכרים בשורה א', האם הענווה היא רק מכשיר או שהיא בעצמה מעלה בפני עצמה? כלומר, זה שהוא ענב, אם נתפוס איזה יהודי שהוא אמר את זה גמור, אבל הוא מאוד ענב. אז מה הוא? מדרגה גבוהה או לא? אין לו השגות, הוא לא יודע, הוא לא יודע כלום, אבל הוא מאוד ענב. מאוד, לא מחזיק מעצמו, איזה נעימות, נותן מקום לכולם. לא. הוא שקוף כזה, לא צריך להיות איתו עם כפפות, אתה לא חושש כל מילה שתגיד, הוא ייפגע, לא ייפגע, יתפוס זה. אמרת לו, הוא לא תופס מקום, הוא לא שוקל כלום. מצד שני, אין תוכן, אין השגות, הוא לא יודע כלום, אין פה, אז מה, אז זה מדרגה גבוהה או לא? האם הענווה היא מכשיר לה, או שהיא בעצמה מדרגה גבוהה? אז התשובה היא שניהם, היא גם וגם, זה גם וגם. אז אותו אחד שדיברנו עליו, נגיד את האמת, הוא מדרגה גבוהה מאוד, אבל חרם, הוא יכל להיות בפסגות, והוא חבל, הוא נוסע בפרארי בהילוך ראשון, חרם, כאילו, בשביל, זה אפשר גם, אבל יש לו, יש לו את הכל, יש לו את החללית, אבל נשאר פה. זה הכוונה, אולי, המעט שאני מבין, הכוונה, אני לא מתבייש לומר ככה, זה הכוונה, אבל זה הכוונה שלי, זאת אומרת, שכשהרב כותב שמצד אחד היא רק הלבוש מבחינה אחת, מבחינה שנייה היא יתרת הטוב ונזרוע עליון. היא גם מדרגה וגם, תראו מה תעשה איתה. לפחות לבוש זה ודאי טוב. יש לו לבושים טובים, יש לו נימוסים טובים, הוא פחות אדם טוב, טוב להיות לידו. הוא מלובש, הוא אין לו קוצים, הוא לא כיפות, זה נעים מאוד. עוד במחיצתו. ולעומת אהבת הענבה מעומק הלב, יש הגאות היא מאוסה. אז אמרנו שמישהו רוצה להגיד, למה אהבת הענבה מעומק הלב? אני אמרתי שזה טבעי, שאי אפשר אחרת, זה חותמתו. זה סימן של טוב, ובוודאי שצריך להיגאל, שחז השם לא להתאמם, אתם מבינים למה? למה? הבנה פשוטה, לא בדברים עמוקים מאוד, אחרי פשוטה כל ילד יודע להגיד תודה. אין יותר כפיות טובה, אין יותר דבר שהוא מגועל שאתה עזרת ממישהו, לא היה כלום, הרמת אותו מהשפוט ופתאום הוא אומר לי יורי ואני עשיתי הנה. ואתה לא היית כלום. אני הבאתי לך, אני לקחת אותך מהרחוב, אני לקחתי אותך מזה, היית רעב, צמא, קר, חולה, זה הכל. אני הבאתי לך, אני גידלתי אותך, לקח יתום מתוך ביתו ובסוף אומר אני בעל הבית. זה לא שזה לא ישר, אין דבר יותר מאוס מזה. כאילו כל אחד מבין מה זה. זה אנחנו, הסיפור הזה זה אנחנו. אנחנו היינו הטיפה הזאת, אנחנו מעין בתא, אנחנו, והקדוש ברוך הוא נותן לנו לחשוב, הקדוש ברוך הוא נותן הכל שוב, ובסוף אנחנו אומרים, שנייה, טוב, אני אתן צדקה, לא נתן צדקה. טוב, בסדר, יאללה, תן, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אתן מה. איך, עכשיו אנחנו פרשת המשכן, מה זאת אומרת, ויקחו לי תרומה? זה בדיחה. מאיפה יש לך את הכסף? בוא תספר לי, מאיפה יש לך את הכסף? לפני שנייה קיבלת את זה בביזת הים. אני הבאתי לך את זה, לפני שנייה. זה שאני נותן, וואי, איזה נדיב אני נתתי. זה צחוק, מה אתה נדיב? לפני שנייה אני הבאתי לך את זה מהים. יכולתי להגיד, משה רבנו יכול להגיד, אתם, איך אומר הרב חיימי, שימו כמו איזה פס של המשטרה, פס אדום. ואתם, את, מפה, עד פה אתם לוקחים, מפה זה של המשכן. ואתם לוקחים את ה... את הצדפים בצד ואת ה... זה אנחנו, את הזהב אנחנו שומרים. שמים לך, זה שם. לא! תיקחו הכל. הכל תיקחו. אתם מוכנים להביא משהו למשכן? בשמחה, הנה, נביא חדה. וואי, זה נדיב לב, וזה... זה שאתה אומר שנדיב לב, זה כבר בזיחה. כי ממך הכל. מידך נתנו לך. מה, אני יש לי משהו? אז כאילו, אתה חושב שאני כזה ציפש לחשוב שאני... אתה הבאת לי הכל, זה, כאילו מי שהביא לי, זה שלך אבא, מה? החוכמה שלי, זה שלך, אני אומר, מה? לא, אני בעצם שם את הקדוש ברוך הוא על שולחן ניתוח, להגיד אולי הקדוש ברוך הוא, אולי יד לי כאן כאן, בסדר, איך אתה חושב עליי? כאילו מי אתן לך את החשיבה הזאת? מאיפה זה בא? אתה, כאילו, אתה כולך ילוד אישה, נולדת, הכל כי ממך הכל, כאילו, הגאווה להגיד, כאילו, זה אני, אין, זה דבר בלתי נסבל. בלתי נסבל, זה מאוס, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. שאתה מרים את האף, לא יכול להיות. לא יכול להיות. מה תגיד? טוב, זה כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל כלפי החבר שלי? זה סיפור לכם את הסיפור. הסיפור הזה שמעתי מהרב עובדיה. למרות שאחרי זה קראתי אותו מאחד מהספרים. רק שהרב עובדיה סיפר היה יותר יפה. זה רב חשוב גם כן, שכחתי את השם שלו, אם זה רב מבריסק או משהו אחר. גם הוא לא כזה הקפיד לספר את כל זה, איזה רב זה היה. אבל הוא נתקע בדרכים שם ברוסיה, אז הוא נהיה ראש... היה בראשונה באיזה קהילה, כולם שמעו עליו, אף אחד לא הכיר אותו. אז התארח אצל יהודי פשוט, והגיע לבית הכנסת, ישב בצד, ישב עליין איזה יהודי שכל התפילה בכה, המשתפכות הנפש, היה לו תענוג, מה תסתכל אפילו פשוט רם פה בקהילה הזאת, איזה תפילות מתוקות יש להם. מין הרבה אחד הכיר אותו, זה הרב פלוני, זה הגורן, זה הרב בית דין של פה, שם, הרב ממש. הוא רוצה להושיב אותו במזרח, הוא אמר לא. אני גם ביום השני יושב ליד היהודי הזה, זה המקום הכי טוב, לא רוצה לזוז. טוב, ראו שהרב ככה חיבד אותו, אז העלו אותו איזה רביעי. והוא תפס קריזה על הגבאי, למה רק רביעי ולא שלישי? והוא הרב שומע את זה, הוא כבר מסכן, היה לו איזה משבר. הוא אמר, איך יכול להיות, הוא אחד שהוא כזה... הוא אמר, תסביר לי, מצד לך, איך יכול להיות שלך כזאת השתפכות בתפילה וכזאת, ואתה רב בשביל איזה כובד? אמר, מה זה קשור? זה כלפי הקדוש ברוך הוא, לגבי הזה, מי הוא בכלל? אז אחד יגיד, בוודאי, הוא עומק הלב של הענבה, זה כלפי האינסוף, שהוא אומר, אבל הוא השכן הזה, הוא רק, הוא כלומניק, אני הרבה יותר ממנו, מה אני אעשה? יותר חכם, יותר אשי, יותר משכיל, יותר הכל. יש ביטוי קשה של הרב, ביטוי מאוד קשה, אני לא רוצה לפגוע פה באף אחד, אבל הוא מדבר על איזו אורתודוקסיה, לא משנה של מי, הוא אומר, אחד מהרבנים, הרב אומר זה בשמו, אבל אני לא אגיד שגם אני אוהב את הרב הזה, וגם הרב אחרי זה, אתה רואה שהוא אוהב אותו, תמיד. שהוא אמר, אחד שאמר בספרים שלו, שהיהדות של הרמב״ם היא מוזרה. רואים שהרב פה תפס קריזה. הוא תפס, הוא יצא פה למה הרב תפס קריזה? בגלל שהרב הוא מואס בגאווה. מה? אתה תגיד על הרמב״ם שהוא מוזר? אתה תגיד, זה התנסות. מה, איזה, מה, איך אתה יכול להתנסות? זה התנסות מאוסה. והרב ככה הוא רואה, ביטוי כזה, הוא רואה את כל ה... אני יכול להגיד, אני מבין את זה, ואני צריך להיות שם, ובסוף הרב הוא יפתור לו את כל הסתירות שהוא חושב שהן סתירות, שזה אחדות אחת, שזה עומק אחד גדול. אבל תשאל, אתה כבר מסיק מסקנות? אז הוא אומר, זה התנס... ואז אתם רואים שהרב פה הוא יוצא בקבצים. הרב יוצא מגדרו. בגלל שאין את הפשטות, אני לומד. צריך להיזהר מהתנסות. אני זוכר שכשהיינו שבושים עם איזה חבר, אז הגענו לזה ישיבה, הוא אמר, שיעור הכללי נחמד, אבל זה לא זה. ככה הוא אמר לי, אמרתי לו, בה, הגזמת. אנחנו לא למדנו 25 ימים בישיבה, והוא למד זה 50 שנה, אתה כבר אומר שהשיעור לזה, הגזמת. אני יכול להגיד לך שפחות נהניתי משם, אבל להגיד שהוא לא זה, תשמע, בכל זאת, אנחנו צריכים טיפה, מה אתה אומר, מה, אתה צודק. אני זוכר ש... מה קרה לך? אתה יכול להגיד, אני נהניתי מהשיעור הזה, ושם לא נהניתי. התחברתי. אבל כבר להגיד שהרב הזה הוא גדול, כבר הרב הזה הוא קטן, אני לא יודע, אנחנו עוד לא שיעור א', תזכור. יש כאלה שבשיעור א' הם מתקדמים. נכון, נכון. הם יכולים אולי, אבל... בכל זאת. אז ככה הרב אומר על מישהו ששומר, אומר על הרמב״ם, גם מי ש... פעם מישהו אמר שהרמב״ם הוא גדול הראשונים. אז יש לי איזה חבר, הבן של הרב יעקב כץ, הרב בנצי. אז הוא אמר, אני לא מבין איך אפשר להגיד כזה דבר. אין לנו שום השגה בגדלות של הראשונים. להגיד שהוא יותר גדול מרש"י, מרבנו תם, מאיפה אנחנו מבינים? להגיד, אני מאוד אוהב את מאוד אוהב את הרמב״ם, אין כמוהו, אז כשאני אומר רמב״ם, אני מצוין, תגיד אתה מה, את הזווית שלך, אבל תגיד שהרמב״ם יותר, מה, מי הם? זה לא שייך. אז זה מה שתכונת הגאות היא מאוסה. זה מישהו שהוא שומע איזה צליל כזה, זה כמו שאדם שיש לו חוש מוזיקלי, זה נגד כיוון התנועה, הוא לא יכול לסבול את זה. שכל בעל נפש, הרב אומר, לא, זה לא מדרגה. כל דהו, מכובדת כל דהו. כלומר, מי שהוא לא, הוא לא בעל נפש. כל דהו. מתגאל, התרחק מתגאל בה. אבל זהו חשבונו של עולם, זה צריך ביאור. זה צריך ביאור. פה הרב נקח את זה צד אחד. אנחנו יודעים שזה ביטוי, כן? בואו חשבון, חשבונו של עולם. בדרך כלל אנחנו מסבירים כל הדרשות, מה זהו חשבונו של עולם? נועם?
חשבון
נפש. יפה. וזה איך הרב הסביר פה? מה זה חשבונו של עולם? לא חשבון נפש, אלא? ואני חושב שהרב הוא פשוט כדרכו, הוא מעמיק לנו, החשבון נפש זה תמיד בענווה. הענווה זה להיות שקוף לרצון השם. אז אתה נמצא בזרם, אתה נמצא בהשתלשלות של הדברים. וברגע שאתה מתרחק טיפ טיפה, זה שהענווה יביא אבות המידות. שכל המידות הם התולדות של הענווה. אז בגלל שהוא ענב, אז הוא באמת יהיה נדיב. בגלל שהוא ענב, אז הוא לא יהיה כעסן. אז בגלל שהוא ענב, אז הוא יהיה גיבור. למה הוא יהיה גיבור אם הוא ענב? למה גם הגבורה זה תולדה של הענבה, אמנואל?
הוא גיבור
בריאה צורית. גם, וגם לא. וגם גיבור כפשוטו, למה? מלוכד עיר, לוכד עיר הוא גם גיבור, הוא קובע שיצחו להיות יותר גיבור, בגלל שהוא מתבטא למטרה, אני לא צד פה, אז אני יכול להתבטא לשליחות שלי, אז אם השליחות שלי זה עכשיו זה, אז אני אעשה את זה מכל הכוח, זה לא אני ובוא, זהו, אני מתבטא, אז הוא גם גיבור, כל בסופו של, זהו חשבונו של עולם, אז יוצא שהחשבון נפש, אתה מסכים נועה? שהרב פה הוא מעמיק, הוא אומר לנו, אתה יודע לך, חשבון נפש שתפסת בתנועת המוסר, זה חשבונו של עולם. זה אהבת הענווה מעומק הלב, ולהתרחק מגאל במייסות הגאות. זהו חשבונו של עולם. זה בסופו של דבר, בשביל זה נברא כל העולם. כל בראשית, בשביל תורה שנקרא בראשית. כל בראשית זה בשביל רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אומר, אני בכלל כל חיי זה כדי להתקלל בחד הקטירה התקטרנה. כל יום ויום אני מתקשר יותר, כדי להתקלל באור הנצב, לא שאני צד. זה חשבונו של עולם. כל חשבונו של עולם זה כדי שאנחנו נהיה חלק מהאינסוף, שאנחנו נהיה המשכיות של ההמשוך, מהאינסוף. זה חשבונו של עולם. זה דרך ההתבטלות הזאת. המרומם את האדם, רמה רוחנית, מכשירו. אז פה הרב חוזר להגיד, הוא מכשירו לאורך תורה וחוכמת אלוקים. פה זה חוזר להיות, אז זה מדרגה או שזה מכשיר? זה אמצעי. פה הרב, למה הרב חוזר? הוא מכשירו? אני חושב שבגלל תמיד הרב רוצה שזה יהיה, שיהיה סולם שאין לו סוף. זה מרומם, זה מכשיר, מרומם, אבל תמיד חומם, זה לא סוף פסוק. זה עוד פעם מכשיר, ואתה תמיד עולה, וזה חשבונו של עולם, אז אין לזה סוף. זה לבוש והתרה, והתרה הזאת היא רק הלבוש של המדרגה היותר פנימית. אז אתה מטפס במדרגה הפנימית, אתה מגיע לכתר, כן, אבל הכתר הזה הוא רק לבוש של המדרגה שלמעלה. אז אתה נמצא בתוך הספירלה הזאת האינסופית, על ידי ההתקללות שלך. פסקה חשובה מאוד. אני הייתי מכניס אותה ב... אני אכתוב במידות הראייה שלי, יין נח פלטור, שם במידות הענווה, עמוד עין, עין לא ראתה. ולמזולתך. חזקו ומצאו.